חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין משודר, גם השבוע...
עם השותפים שלנו לדרך.
קפה אליט.
שעזרים לנו כל שבוע מחדש להביא לכם את התכנים שלנו. אבל השבוע התוכנית שלנו משודרת גם בחסות אלפרו, מותג תחליפי חלב מספר אחד באירופה. אנחנו מתחילים. לוקסי!
הלו, הלו, הלו!
אולי מתישהו נעשה מוזיקה חדשה לתוכנית? מה אתה אומר?
נעמיד את זה למבחן המאזינים.
מה אתם אומרים?
אני נגד. אני שומע את המנגינה הזאת ואני נכנס לווייב. אני אוהב את הווייב. אני אוהב את הווייב הזה.
אתה ממש צעיר, אתה משתמש במילים בועטות כמו וייב.
אמרתי לך, מנטלית אני בן 12, במקרה הטוב.
במקרה הטוב.
במקרה הטוב.
כן, לגמרי.
איך קרה?
מה?
איך קרה
שאנחנו מגיעים
שהנשנו את עצמנו בלקחת את הנושא הכי עצום בעולם ולנסות לדחוס אותו לשעתיים?
מאזינים יקרים, אהובים שלנו, אנחנו חייבים לחשוף בפניכם את מה שעבר על לוקסי ועליי בשבוע האחרון. ישבנו שנינו לתומנו, אמרנו, סויה, איזה נושא מדהים, אבל זה נושא גדול, אולי נעשה ממנו פרק כפול. ואז התחלנו לתחקר. יושבים כאן באולפן שני אנשים שלא קמו מהכיסא בערך שבוע.
את יודעת שנשר לי שיער בלילה על הקר, קמתי בבוקר והיה לי נשירת שיער.
מה? מהסויה?
מהסויה?
מה?
מהלחץ.
אתם לא מבינים איזה נושא מטורף זה. זה פשוט הנושא הכי עצום שנגענו בו אי פעם. אם חשבנו שפרק המלח או פרק הקפה...
או פרק החיטה.
או פרק החיטה הם נושאים גדולים.
איפה?
מגיע הסויה ונותנת בראש. לא רק בגלל שיש לה כל כך הרבה מוצרים, אלא גם כי כל כך רבים מהם, הם לא חלק מה-DNA שלנו. זה לחקור עולם קסום ועלום של מיסו וחלב סויה ושמן סויה ורוטב סויה ו...
טופו וטמפה ועזבו.
ופתיתי סויה.
ופתיתי סויה. והדבר הכי גרוע הוא... שלכל אחד מהמחלקות האלה יש אלף סוגי מיסו. שונים לגמרי אחד מהשני.
אלף סוגי רוטב סויה.
וכשאנחנו אומרים אלף זה לא כאילו, בוא נגיד מספר גדול, 100, זה מספר גדול. לא, לא, יש אלף.
כן. וחלב סויה שיש מלא סוגים שלו, ושמן סויה שיש מלא להגיד עליו, וסוגיות אקולוגיות, וסוגיות בריאותיות, ואתם לא מבינים, ואנחנו מזמינים אתכם לצלול יחד איתנו לתוכנית כפולה, שיכלה בקלות להיות תוכנית משושה, שלא לומר מתומנת. וואו, איזה נושא מטורף. אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על הסויה.
למרות התפוצה הגדולה של הסויה, זה גידול מאוד מרכזי בעולם.
מאוד.
90% מגידולי הסויה בעולם משמשים למספוא לבקר. רק 10% מכל הסויה שמגודלת נצרכת על ידי בני האדם.
שזה המון.
זה המון, 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 המון.
יש עוד, אני חושבת, עוד לא עשינו פרק על סעורה, יש לי תחושה שגם בסעורה אנחנו מדברים על מספרים דומים.
אבל בסעורה אנחנו לא מכירים יותר מדי מוצרים שאנחנו צורכים.
בירה, בסויה, ויסקי.
כן, אבל בסויה אין ספור.
נכון.
את לא,
אתה אומר כל הטופו,
כל הטמפה,
כל הסויה, כל
חלב הזה. סויה, הכל.
מה שעוד מעניין, לוקסי, זה שאחוז כל כך גבוה הולך כמספור, לבקר, אבל אחוז נוסף הולך לא רק לאוכל של המין האנושי, אלא גם לתעשייה. דבק, צבעי מים, סיבים סינתטיים, סבונים, נרות, לקה, תחליפי גומי, כל מיני דברים.
ראיתם איך היא השחילה לי עובדה בתוך העובדה שלי? כל הכבוד.
נדחפה לעובדה.
נדחפה לעובדה. עובדה הבאה.
הנרי פורד, תעשיין הרכב ואבי מכונית הפורד, אחת משלוש חברות הרכב הגדולות בארצות הברית, עסק מתוקף עיסוקו בעיקר בתעשיית המתכת. אבל בשנת 1941 הציג לראשונה הנרי פורד מכונית שמבוססת על חומרים מהצומח, ליתר דיוק מבוססת על פולי סויה וקנאביס.
לי.
ולמכונית הזאת הוא קרא רכב הסויה.
לי.
כן.
לי.
הוא הוציא פטנט על המכוניות האלה, והעתיד היה נראה מאוד מאוד מבטיח, אבל מלחמת העולם השנייה קצעה את הפיתוח של המכונית הצמחית, ומאז לא חזרו לפתח את הנושא.
מכונית טבעונית. אני נורא בעד. אני רוצה שמישהו ייקח, ירים את הכפפה הזאת.
מה קורה אם אתה נוסע באיזה שדה ומתקרבת איזה עיזה, ומתחילה לקרסם לך את הרכב?
פותחת את התא מטען.
יכול להיות שבהשראת הרעיון הזה פותחה הסוסיטה, הרכב הישראלי הכושל.
אפרת,
מה?
רוצה עובדה משוגעת לגמרי?
כן.
הסויה,
כן.
היא הקטנייה,
כן.
עם הערכים התזונתיים הכי חזקים שיש. הסויה עצמה, תלוי בזן, יכולה להכיל עד 42% חלבון. 42% חלבון?
מטורף.
זה מטורף.
אין לזה אח ורע.
אין לזה אח ורע, לא בעולם הקטניות וגם לא בעולם חלבון החי. הרי גם בבשר שאנחנו אוכלים יש באזור ה-20% חלבון ל-100 גרם, יש בסויה גם אחוז גבוה מאוד של שומן, אנחנו נדבר על זה תכף, ואחוז נמוך יחסית של פחמימות, זה הקטנייה המושלמת.
אתם ממש רוצים לאכול סויה.
עובדה הבאה.
במהלך 40 השנים האחרונות, זו עובדה מאוד קצרה, אבל מהממת, ייצור הסויה בעולם גדל ב-500%. זה מטורף.
במהלך מה?
40 השנים האחרונות.
500%?
כן.
זה 12% לשנה?
זה מטורף.
זה מטורף.
מטורף. אנחנו נדבר אחר כך על המספרים של הצמיחה הזאת,
זה קשור לטבעונים וכאלה?
גם.
תספרי לי?
בוודאי.
אוקיי. עובדה אחרונה, אפרת.
כן.
55% מייצור הסויה העולמי מתרחש בטנטנטנטנטן, ארצות הברית.
זה מטורף.
לא סין.
כמה פעמים אמרתי את המילה מטורף? אתה יודע
למה? כי זה מטורף, יש מלא עובדות מטורפות.
כן, זה באמת נתון מאוד מאוד גבוה, ומפתיע לאור העובדה שאת רוב הסויה אנחנו חושבים, או ככה תופסים שצורכים אותו במזרח, אך לא כך הוא, כל העולם צורך היום סויה.
מי היא הסויה, אפרת? מי היא הסויה?
הסויה היא חברה.
דבר ראשון, היא חברה.
נזמין אותה למסיבה. תראה.
ספרי לי על החברה הזאת שלך.
שהיא חברת אמת. היא לא הולכת לשתות קפה עם אנשים אחרים ולא מספרת לי.
אכלנו מרק רגל.
מה?
כן.
הלכת עם מישהי אחרת לאכול מרק רגל?
כן, אני אקח אותך גם. זה לא היה כזה טעים, אבל זה היה... חוויה.
ככה זה, כשאתה הולך בלעדיי, זה לא כזה טעים.
זה נכון, זה אחרת.
איך לאכול עוד פעם בחנן מרגילן?
כן. בוא. אני מוכן.
יאללה.
נעים דה... סויה, אפרת, סויה.
אוקיי, בואי נתמקד. אז ככה, השם המדעי שלה זה גליצין מקס. יש למעלה מ-10,000 זני סויה בעולם, וכפי שאמרת בפתיחה, היא אכן קטנייה. היא קרובת משפחה של הרבה קטניות אחרות בצורה קרובה או אחרת, האספסת, השווית, האפונה, החומוס, העדשים, הטורמוס, החרוב והבוטנים. ובדומה לכל הקטניות האחרות, גם היא גדלה בתוך פולים. הקטנייה הזאת, כפי שאמרת בפתיחה, היא באמת לא סתם קטנייה, היא קטנייה ממש מוצלחת. קודם כל כי היא מכילה חלבון, לא סתם חלבון, אלא חלבון מלא. היא מכילה 9 חומצות אמינו. אמינו זה בעצם אבני הבניין של החלבונים בגוף האדם. והסויה זה אולי הצמח היחיד שמכיל חלבון מלא.
אני רוצה אותך רגע, דוקטור. בואי, כן. שנייה, נסביר לאנשים, כולם יודעים שכשאוכלים קטניות, צריך לערבב אותם עם דגנים, כדי לקבל את המגוון הזה של כל חומצות האמינו שהגוף צריך. למה זה בעצם?
כיוון ש...
ברוב לא... הקטניות אין את כל התשע.
נכון.
ואז באמת צריך להשלים את זה מדגן אחר.
ופה יש את כל התשע.
כל התשע.
זה דבר אחד. דבר שני, הם גם מכילות את הכמות הכי גבוהה של סיבים תזונתיים. שזה גם מאוד מאוד חשוב למען הבריאות שלנו. דבר שלישי, וזה יחזיר אותי לדבר על הצמח, היא לא דורשת הרבה מים לגידול שלה. זה הצמח בעל צריכת המים הנמוכה ביותר ביחס לערך התזונתי שלה. כל שלושת העובדות האלה הופכות את הסויה לפתרון מדהים להזין את האנושות ההולכת וגדלה. גם צריכת מים נמוכה, גם חלבון, גם סיבים תזונתיים. אז איך נראה צמח הסויה? איך תלך לך בשדה ותדע שצמח סויה לפניך? אז זה מאוד פשוט, ממש קלה קלות. מדובר בצמח בערך בגובה מטר. הוא זקוף או שהוא מטפס. העלים שלו הם בצורת טילטן. הפרחים שלו קטנים, הם יכולים להיות לבנים, הם יכולים להיות סגולים. הצבע של התרמיל, למרות שאנחנו מכירים אותו מהשקיות הקפואות, את האדמה בצבע ירוק, הוא יכול להיות גם שחור, צהוב, חום, כחול או מנומר. שלל צבעים, גם הגבעולים, גם העלים וגם אותם תרמילים שאנחנו מכירים מאותן שקיות קפואות, כאמור, הם סעירים. יש להם שערות כאלה.
כמו הפרסק.
כן.
אני אוהב.
איך אתה אוהב הפרסק?
אני אוהב דברים סעירים.
זה נקטרינה עם פרווה.
ובזו גדולתה.
אתה אוהב דברים סעירים?
מסתבר, מעניין.
אני אסור לי להגיב על זה.
כדאי, כדאי שתשתקי. כדאי שתשתקי. תמשיכי.
אוקיי, אז ככה. שותלים את הסויה בעונות החמות, באביב ובקיץ, ומזריה עד כתיף עוברים בערך חודש וחצי חודשיים. כלומר, חודש וחצי חודשיים עד שנקבל סויה טריה, כמו שועית ירוקה, ואם נרצה סויה יבשה, שבמצב כזה פשוט עוקרים את השיח ותולים אותו הפוך עד שהוא מתייבש, אז אנחנו צריכים עוד 40 יום ליבוש של הסויה. אז לא רק שהיא גדלה באביב או בקיץ, היא באמת אוהבת את טמפרטורות חמות, הטמפרטורה האידיאלית לגידול זה 20-30 מעלות צלזיוס, היא נחשבת לגידול ממש לא מפונק, גם לא צריכה הרבה מים וגם לא מפונק. קל לגדל אותה, וכמו שאמרת באמת, בארצות הברית וברזיל גדלים 70% מגידולי הסויה בעולם, שזה המון. ואחר כך, לפי הסדר, יש ארגנטינה, סין, הודו, פרגוואי, קנדה, אוקראינה, בוליביה, אורוגוואי.
מדהים.
סין מקום 4.
מקום 4.
כן.
אוקיי.
זהו, זאת הסויה, זאת החברה שאנחנו מדברים עליה היום. אני רוצה לדעת מאיפה הסויה הגיעה לחיינו.
אז היום אני רוצה להפתיע אותך ואתכם.
כן.
אנחנו הולכים לדבר על כל כך הרבה מוצרי סויה שונים, וכל אחד יש לו את ההיסטוריה שלו ואת המקום שלו, אז אני לא הולך לדבר עכשיו על כל ההיסטוריה של הגידול הזה והתוצרים שלו, אני רוצה שבכל פעם שניגע באיזשהו מוצר, ניגע ברוטב וסויה, אני אספר על ההיסטוריה של רוטב וסויה. אז אני אתחיל עם הסויה עצמה, זה יהיה קצר.
כדי שלא יהיה מגילת...
בדיוק, כי אנשים פה ירדמו, ינחרו תוך כדי נהיגה, ויהיה תאונות, ואני לא לוקח את האחריות הזאת. אז אפרת, למה בעצם אנחנו לא אוכלים פולי סויה שלמים? אנחנו מכירים את כל תתי המוצרים, את הסויה, את הטופו, את רוטב הסויה, את התחלב הסויה, את האדמה, את כולם.
למה אנחנו לא אוכלים זה טרי?
למה לא אוכלים סויה טריה?
כי זה לא בריא למערכת העיכול שלנו.
נכון.
יש שם טריפסין אינהיביטור.
יש שם אנזים, שאפרת היחידה שיודעת להגיד אותו.
מעכב טריפסין.
שפשוט לא נותן לגוף לעכל את החלבון של הסויה כמו שצריך, זה פשוט עובר במערכת. ולכן באמת האנושות הייתה צריכה למצוא דרכים להפוך אותו באמת לחלבון הרבה יותר נגיש לאדם. ולכן באמת אנחנו רואים כל כך הרבה תתי מוצרים של סויה. הסויה עצמה, גידול שמגיע מצפון מזרח סין, מנצ'וריה, ליד מונגוליה, וסיבה שאני מזכיר את המונגולים, הוא בוית לפני...
אתה אומר, אין זה לשימי כוכבית על המונגולים, נחזור אליהם?
שימי שתי כוכביות על המונגולים.
אוקיי, אני אוהבת שיש לי משימות.
הוא בוית לפני כ-4,000 שנה, מגרסת בר של הצמח, ומה שמסקרן, זה שתקופה מאוד 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 ארוכה אחרי הביות, הפולי סויה בכלל לא היו חשובים בתזונה הסינית. כמו שהם היום.
מה הם אכלו? אורז? חיטה?
דוחן.
נכון, דיברנו על זה בפרק האורז.
נכון, וכנראה בכלל שהסינים השתמשו בסויה כדישון לקרקעות שלהם. הסויה היא קטניה, קטניות יודעות לקחת חנקן מהאוויר ולהחדיר אותו חזרה לאדמה בעצם, להשאיר את האדמה בחנקן, וזה עוזר לגידולים, ובזה השתמשו בה, להפרות את האדמה בחנקן. בשביל גידולים אחרים.
אתה יודע שסויה היא מצטיינת בזה במיוחד.
כן?
היא ממש. גידול של סויה בשדה מוסיף 15 קילוגרם של חנקן לתוך 4 דונם של אדמה. זה המון.
זה המון.
היא כאילו ממש מדשנת את האדמה מחדש.
רק 1,000 שנה אחרי שביתו אותה, כלומר לפני באזור 3,000 שנה, מתחילים להבין את הערך התזונתי האמיתי של הסויה, ומתחילים לייצר מגוון של זנים עמידים, שאפשר לגדל אותם, שמעמידים גם בתנאי קרקע קשים, וגם בתנאי מזג אוויר. במהלך שושלת ג'או, אנחנו מדברים על 1,000 לפני הספירה עד 200 לפני הספירה, משהו כזה, כבר פולי סויה מוגדרים כאחד מ5 הדגנים הקדושים, חיטה, שעורה, אורז דוחן וסויה. אז קראו לסויה
שויו,
אבל פולי סויה שלמים, אז כמו היום, לא נאכלו. באותה תקופה, כמו שאמרנו, הדוחן היה הדגן הפופולרי. הנדידה של הסויה מצפון מזרח סין הייתה דרגתית, במאה הראשונה לספירה, היא מתפשטת למרכז ודרום סין וקוריאה.
תראה אותי יושבת.
כן, את חמודה.
מקשיבה לסיפור.
אם היה לך משקפיים, היית שמה אותם עכשיו.
למה משקפיים? אני מרגישה כמו...
כאלה של תלמידה מציינת.
אני מרגישה כמו נורי, שהוא יושב בערב, אני מספרת לו סיפור כל ערב, הוא יושב כולו מוקסם.
מאזין.
כן.
במאה הראשונה לספירה היא מתפשטת למרכז ודרום סין וקוריאה, וקצת אחרי התאריך הזה היא מגיעה ליפן ולדרום מזרח אסיה.
נודדת לה.
אבל עד היום צפון סין היא עדיין האזור גידול המרכזי של סויה בסין. האזכור הראשון שיש לדייסת סויה הוא מהמאה השלישית לפני הספירה.
אוקיי, דייסת סויה.
דייסת סויה.
מעניין.
עכשיו זה גידול עתיק, אמרנו 4,000 שנה, והוא מתחיל להיות מאוזכר, ולא שאין תיעוד של ההיסטוריה הזאת, אבל הוא מתחיל להיות מאוזכר רק לפני כ-2,000 שנה. בערך לפני 2,000 שנה, שני מיסיונרים בודהיסטים, בשם קסיאפה ודרמשה מגיעים מהודו ומביאים את הבודהיזם לסין. תזונה נטולת בשר. הם מוצאים בסין קהל מאוד אוהד. בשר זה מותרות שהעיקר הסין יכול להרשות לעצמו לעתים רחוקות מאוד. קשה להם להשיג תחליפים טובים לחלבון. פתאום אפשר לאכול חלבון בלי אשמה, הרבה יותר זול מבעלי חיים.
הם לא מבינים אבל שהם אוכלים חלבון. הם פשוט מבינים שהם אוכלים משהו שמזין אותם ונותן להם כוח ואנרגיה.
ושהוא בריא להם, זה מה שהם יודעים.
אבל מתי הגיע למערב?
סיפור מצחיק קצת.
מצחיק?
מצחיק, כן.
תן לי לנחש.
נו.
קולומבוס.
לא.
שוב טעה בדרך.
לא.
הגיע ליפן.
לא.
מה, הולך להיות פרק בלי קולומבוס? ובלי מגלן? ובלי קורטז? הייתכן?
בלי קורטז.
תודה לאל.
הסויה מגיעה למערב כמעט בטעות.
אופה.
אופה לי. באופן משעשע. הסוחרים האירופאים שסחרו עם המזרח, היו צריכים משקל כדי לאזן את האוניות שלהם בסערות של הים הסיני. אז הם השתמשו בסקים של סויה כדי להעמיס משקל על האוניות שלהם.
אשכרה.
וכשהם היו מגיעים לאן שהם רוצים לסחור, הם היו זורקים את הסקים של הסויה, מעמיסים סחורה וחוזרים חזרה לאירופה.
די.
את הקרדיט הכי גדול בעצם להצגת הסויה לעולם המערבי, נותנים לרוזן צרפתי, קוראים לו דה בופון, ז'ורז' לואי לקלר דה בופון, הוא חוקר טבע, מתמטיקאי, חובב צמחייה צרפתי, אציל צרפתי, מאוד מתקדם לזמנו, חי במאה ה-18, הוא זה שתרגם את כתבי ניוטון לצרפתית, הוא היה אתאיסט, שזה היה מאוד שונה בנוף הסביבתי, הוא אהב את תורת האבולוציה, אפילו דרווין אמר עליו שדה בופון הוא החוקר הראשון בעת החדשה שעוסק כמו שצריך בתורת האבולוציה. דרווין דיבר עליו.
אז ישר אני אוהבת אותו.
כן.
אני סיפרתי לך פעם שהקורס שעברתי באבולוציה של האדם באוניברסיטת תל אביב,
נו.
שינה את חיי.
לא.
זה הקורס הכי מעניין שלנו.
למה אנחנו לא מדברים על זה יותר? ספרי לי סיפורים, אני רוצה לשבת כמו נורי.
זה הקורס ששינה את חיי במובן הזה שאתה מבין שכל תופעה כמעט בעולם אתה יכול להסביר באמצעות אבולוציה. זה מדהים. כל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שהוא אנושי היום, כל תכונה, בסוף נוצרה על ידי מוטציות שהפכו להיות חיוניות.
מדהים.
סליחה. אז אני ישר אוהבת את דה בופון.
אז דה בופון...
אז מה הוא גילה?
בשנת 1739 הוא מתמנה למנהל הגן הבוטני המלכותי בפריז, והוא מחליט שהוא רוצה להפוך את הגן הבוטני הזה למין מוזיאום לכל צמחי העולם, והוא מביא לשם עצים וצמחים מכל רחבי העולם, וביניהם גם את הסויה. ואז ב-1755 הסויה מתחילה את המסע לארצות הברית, הרבה אחרי חבר שלך קולומבוס, משתמשים בה כמובן למספו. עד מלחמת העולם השנייה, סין בעצם היא היצואנית הכי גדולה של סויה, אבל בגלל המלחמה ומהפכות פנימיות ומלחמות פנימיות, היה ערס מסיבי של שדות שלמים של סויה בסין. הסינים מפסיקים לייצא סויה לארצות הברית. ארצות הברית מבינה שהיא צריכה אותו בעיקר לשימוש גם למספו וגם לשמן, ומתחילה לגדל בעצמה את הסויה שלה.
אוקיי. אבל רגע, אבל הדה בופון הזה, כשהוא גידל את הסויה, הרי הסויה זה צמח אחד שנתי, כל שנה צריך לשתול אותה מחדש. מה הוא עשה?
שתל מחדש.
כל שנה?
כל שנה.
ונגיד עסקים שהגיעו באונייה,
כן.
בבטן האונייה.
שואלת אם נבטו?
כן, האם הסויה נבטה בדרך ואז כאילו מישהו ניסה לעשות איתה משהו?
אני לא חושב. זה היה באמת סחורת פח, זה היה משקל.
מה, וכשאיפו אותה נגיד איפשהו, היא לא נבטה וגדלה סויה בטעות? אני מחפשת את זה משהו.
לא תמצאי.
לא.
לא תמצאי. אפילו, תחשבי על זה, חוץ משמן סויה שהיה בשימוש, עד בערך לפני 60 שנה, אנחנו המערביים, בכלל לא היה לנו גישה לסויה, לא הכרנו סויה. היינו עושים לניו יורק, רואים את זה בצ'יינה טאון, היינו רואים את זה באיזה מסעדה סינית מקומית. רק שם השתמשו ברוטב סויה, בטופו, בסויה מוצסת. מאז שנות ה-70 אבל, באמת יש מגמת עלייה, אנשים הבינו שהיא יקירת הצמחונים, היא פתרון נפלא לחלבון מהצומח. כמו שאמרת, 500% ב-40 שנים האחרונות, ולא בכדי.
מדהים. אז פה אנחנו עוצרים בעצם?
אז פה אנחנו עוצרים ו...
אחר כך לגבי כל מוצר ומוצר של סויה, אנחנו נדבר על ההיסטוריה. תקשיב, זה מרתק.
אוקיי.
אז הסויה הזאת, שאתה, כפי שסיפרת, רק במאה ה-18 מגיעה לאירופה, ובתקופה מאוחרת יותר, רק מגיעה לארצות הברית, כובשת את העולם, אבל הכיבוש שלה הוא כל כך מהיר, שכרגיל נכנסים לכל הסיפור הזה, עניינים אקולוגיים. קודם כל, כיום 80% מהסויה שגדלה בעולם, היא סויה מהונדסת גנטית. זה זנים שפותחו להיות עוד יותר חסכוניים במים. אם אמרנו שהיא חסכונית במים, הם פותחו להיות עוד יותר חסכוניים במים. או זנים שפותחו להיות עמידים בפני מזיקים, כדי שהם יזדקקו לפחות חומרי הדברה, או זנים שפותחו להיות עמידים בפני כותלי עשבים. בעצם כאילו שאתה יכול להטיז על השדה שלהם חומרי הדברה, והסויה לא תינזק, שזה עוד יותר מטריד.
כן.
ומה זה בעצם אומר? זה ממש שאנחנו יושבים פה בתוכנית, ואנחנו בקריאה אקולוגית ראשונה, שכשאתם קונים מוצר סויה, אתם רוצים מוצר סויה שהוא לא מונדס גנטית. דבר נוסף שקרה בעולם בגלל הביקוש ההולך וגובר לסויה, זה העניין של הרס יערות הגשם. כלומר, הרבה מאוד אנשים שאתה אומר להם סויה, יש להם איפשהו, in the back of their mind, הריסת יערות גשם, והם צודקים.
זה הטענה המרכזית והמטופשת של אוכלי הבשר כנגד הטבעונים. הם אומרים, אוקיי, פרות וזה וגזי חממה, אתם יודעים כמה יערות גשם קורטים בשביל סויה?
ולכן אנחנו פה רוצים להגיד, אכן קורטים יערות גשם בשביל סויה, אבל מגדלים את הסויה הזאת כדי להכיל חיות למאכל אדם. Mm-hmm. כלומר, כל הרס יערות הגשם שקורה בגלל גידולי סויה, לא צריך להשים את הסויה, צריך להשים את תעשיית הבשר. ואנחנו אומרים את זה כשני אוכלי בשר, כן. אבל לפחות צריך לפקוח את העיניים ולהבין, לא הסויה כאן היא הבעייתית, אלא הסיבה שבגינה היא מגודלת. מה הסיפור עם יערות הגשם? אז ארגון גרינפיס וארגוני איכות סביבה אחרים, הרי הם כבר שנים מטריעים על כך שגידול סויה בברזיל גורם לבירוי יערות גשם, כדי לפנות מקום לגידול הסויה. גידול הסויה הזה זה אחד הענפים הכי רווחיים בברזיל. נכון שחלק גדול מהסויה הזאת נצרח גם בתוך ברזיל כדי להכיל את החיות בברזיל, אבל חלק גדול גם מיוצא החוצה. וכמו שאמרנו, ברזיל היא אחת מיצואניות הסויה הגדולות. היא גם, אגב, אחת מיצואניות הבקר הגדולות בעולם. עכשיו, הם מבראים את היערות.
שזה אומר פשוט קורטים, שורפים.
קורטים ושורפים את היערות, שזה גורם לערס מסיבי של הריאות הירוקות של העולם, שאנחנו כל כך צריכים למען הקיום שלנו. זה גם גורם לפליטת גזים לא טובים לאטמוספירה. זה גם גורם לאובדן חיות שגדלות שם. כל כך חשוב לשמור על האמזונס. ויש המון ויכוחים עם ברזיל, ויש שם שלטון שכאילו לא בדיוק תומך בדברים האלה. אז אנחנו לא רוצים סויה שפוגעת ביערות הגשם, אנחנו לא רוצים סויה שמונדסת גנטית. שני הדברים האלה, כאמור, אמורים להיות כתובים על המוצרים. וזה בדיוק לוקח שנייה ברגע שמזהים את הסימן, לראות את זה על המוצר.
ובדיוק בגלל הסיבה האקולוגית הזאת, אחד הדברים הראשונים כשבאנו לעשות את הפרק הזה, זה למצוא מישהו שיש לו באמת את התמה הזאת של הצלת הפלנטה. ואלפרו, שהתחילו כחברה נישתית לקבוצה קטנה של טבעונים או אנשים שרגישים ללקטוז ונוסדו ב-1980, זה לא היה כזה מודע מוצרי חלב מהצומח. היום הם החברה הכי גדולה באירופה שמוכרת מוצרי חלב מהצומח.
איפה הם מגדלים?
הם מגדלים אך ורק באירופה ובקנדה, הם לא קונים מברזיל, ויש להם התחייבויות, אני קראתי את הפלד שלהם, זה 48 עמודים של אנחנו מתחייבים שעד שנת 2025 הם הולכים לעשות שינויים מהפכניים, שהם התחילו איתם ביום שהם נוסדו כבר, כן?
זה מה שמדהים, אתה יודע, כי הם נוסדו ב-1980, ב-1980 המודעות האקולוגית בעולם הייתה אפס בערך,
לא הייתה.
ולהעביר את כל פסי הייצור שלהם, למשל, להיות נטולי פלסטיק, או ניתנים למחזור. זה דברים מדהימים.
הם לא משתמשים בפולי סויה מהונדסים גנטית, נקודה. הם מקפידים על תנאי העסקה ושמירה של חוקי חקלאות וחוקי תעסוקה. 90% מהמטעים שלהם מושקים על ידי מי גשמים, ועד שנת 2025 הם מתחייבים להוריד את פליטת גזי החממה שלהם ב-30%, לדאוג ש-50% מכל האנרגיה שלהם תהיה אנרגיה מתחדשת.
מדהים.
למחזר מים שצריכת המים שלהם תפחת בעוד 60%, הם מתקינים פאנלים סולריים על כל המפעלים שלהם, הם משתמשים בפסולת של הסויה כדי לייצר אנרגיה מסויה לביוגז, והרעיון הסופי שלהם זה להגיע למצב של zero waste.
זה מדהים.
גם מבחינת שאריות, כל פרט קטן בסויה שיגודל, ימצאו לו שימוש, וגם מבחינת האריזות, שכולם יהיו גם מחומרים ממוחזרים, אבל ממוחזרים מהצומח. לא פלסטיקים ממוחזרים.
משוגע.
ולא רק בסויה, אנחנו אומרים סויה כי הפרק הוא של סויה, אבל לאלפרו יש ליין שלם של מוצרים, אז גם אפילו נגיד במשקאות החלב שקדים שהם קונים, הם עובדים רק עם מטעים שלא פוגעים באוכלוסיית הדבורים, רק מטעים שהם בהשקיה טבעית.
אתה יודע מה שמדהים? אני חושבת שהרבה מהמאזינים שלנו צריכים לתת על זה את הדעת. אני כל הזמן מקדמת את העניין של לקנות מיצרנים קטנים ומקומיים כמה שיותר, ואני כמובן מאמינה בזה בכל ליבי, אבל אני מאוד 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 מעריכה כשחברה מסחרית גדולה עושה שינוי, כי זה כל כך קשה. אתה יודע, אם חברה רוצה, נגיד, להפוך את היוגורט שלה מקופסת פלסטיק לזכוכית, או למשהו מתמחזר, זה לשנות פס ייצור שלהם. זה גם הרבה מאוד כסף, זה גם עניינים תברואתיים וגם עניינים בריאותיים. כלומר, להעביר פסי ייצור או לשנות את האנרגיה, כל דבר כזה הוא משליך על התהליך בצורה שלא תיאמן. ולכן במקומות האלה צריך להגיד שפו.
אוקיי, אפרת, אז בואי ניקח עכשיו את כל המוצרים שאנחנו מכירים מהסויה, ונתחיל לדון ולדוש בהם.
זהו, כי יש כל כך הרבה מוצרים מסויה שהחלטנו היום לפרוס אותם על פני כל שתי התוכניות. מדי פעם ניתן לכם עוד את מה שאתם רגילים לקבל, את מקור השם ובריאות ועניינים כאלה, אבל אם לא נתחיל לדבר מיד על המוצרים מבוססי הסויה, אנחנו לא נסיים גם עד 2022 את התוכנית הזאת. איך בעצם נעשה את זה? אנחנו נתחיל מהמוצר הכי גולמי בעצם, כפי שאנחנו מכירים את הסויה גם בטבע, מי שמאיתנו מכיר סויה בטבע, אף אחד, אדממה, שכבר אמרתי 3 פעמים שאני קונה אותו קפוא הביתה, כי באמת אני קונה אותו הרבה הביתה, זה החטיף האהוב עליי מול הטלוויזיה.
גם עלינו.
ממש, כאילו לפצלח אותם כזה עם הרבה...
אני גם מרגישה שזה בריאות. כן. מפצלחת בריאות.
יותר מפופקורן.
זה בטוח.
אוביסלי.
כן.
אז נתחיל באדממה, משם אנחנו נלך לעולם הנוזלי, כלומר mm-hmm. נלך לחלב סויה, נמשיך לטופו, שהוא mm-hmm. בעצם מוצר שמבוסס על חלב סויה, ואחר כך אנחנו נגיע, וזה כנראה יהיה כבר בפרק הבא, לכל הנושא המוצס, המיסו, הרוטב סויה, ונדבר גם על שמן סויה, אבל זה עוד רחוק רחוק מאיתנו בפרק, כנראה שזה יהיה רק בפרק הבא. אתה רוצה להתחיל?
אני רוצה להתחיל.
קח את האדממה, יקירי.
ההתייחסות הראשונה בהיסטוריה לאדממה היא משנת 1275, ביפן.
הרבה?
אדממה זה מילה יפנית, לא סינית. נזיר יפני בשם ניקירן, כותב פתק תודה לקהילה שלו שהביאו לו מנחה, אדממה. Mm-hmm. בתחילת הפרק אמרנו שהסינים לא כל כך אוהבים לצרוך את הסויה טריה, mm-hmm. אז רק בשנת 1400 בערך, בשושלת מין, מתחילים לשמוע גם על הסינים שהם אוכלים אדממה, או באמת פולי סויה טריים ולא מבושלים.
כלומר, אדממה זה משהו יפני ולא סיני.
נכון.
זה מרתק, כי כמעט כל השאר זה סיני.
את כל הסויה שעושים, את כל מוצרי הסויה שעושים, עושים מסויה מיובשת בעצם, כמו שהסברת בהתחלה בגידול שלה. אדממה למעשה זה הצורה היחידה שבה לוקחים את הצמח כשהוא עדיין ירוק וכותפים אותו. אבל כדי לקטוף אותו כשהוא עדיין ירוק, משתמשים בקטיף ידני.
וואו.
אז לוקחים את הסויה לפני שהיא מספיקה להתייבש, היא לא פתוחה.
כי אנחנו יודעים שתרמיל ברגע שהוא מתייבש נפתח ומפיץ את הפולים לכל עבר.
לוקחים אותו ממש כמו שהוא, בתרמיל של סויה יש 3 פולים, ומקפיאים אותו בדרך כלל כדי שאנחנו נוכל לאכול אותו, אבל במזרח גם אוכלים אותו חי.
בין 2-4, זה לא 3 גורף, יש אדמה מים 4 ויש אדמה מים 2.
אבל ל-90% מהם יש 3.
בסדר.
אז...
עקומת גאוס.
גאוס. באדמה מים... בניגוד לפולי סויה המיובשים, יש כל מיני חומצות חופשיות שבדרך כלל הולכות ופוחתות ככל שהצמח מבשיל.
אוקיי.
וכמובן שיש זנים מיוחדים של פולי סויה שמתאימים יותר לאדממה, במזרח משתמשים בהם למוקפצים, או שאוכלים אותם ישירות מהתרמיל. אנחנו מאוד אוהבים את האדממה, אבל השאלה הנשאלת היא, איך את אוכלת את האדממה בבית שלך?
חולטת אותה במים רותחים.
כן.
שמה אותה בקערה.
כן.
שמה על זה מלח. מקפיצה, ומתיישבת מול פרק חדש של משהו טוב בטלוויזיה, שזה לא קורה הרבה אומנם, אבל כן.
אבישי לימד אותי לאכול את האדמה, בדיוק כמוך, מרתיחים את זה, מפזרים על זה מלח גס, אבל אז טובלים את זה ברוטב צ'ילי מתוק. נכון, זה נשמע זוועה?
זה נשמע שלקחת את הדבר הבריא הזה שנקרא אדמה, והרגת אותו עם רוטב תעשייתי.
א', רוטב צ'ילי מתוק לא חייב להיות תעשייתי.
אתה מכין אותו לבד?
במיקרו. סתם. ובית, אני חייב להגיד לך, זה כיף. זה כיף, זה כיף. טובלים את הפולים, טובלים את העטיפות של הפולים פנימה, ואז שמים את זה בפה וככה מושכים את זה בין השיניים.
אתה אוכל גם את העטיפות? לא.
לא, אני זורק, אני כאילו...
אתה טובל בזה.
בדיוק.
אז אני אותו דבר בלי לטבול.
כן.
ולא רק בשם הספות האפורות הבהירות שלי.
אוקיי.
אצלי לא אוכלים בסלון.
טוב, יש לך מטבח מטבח, ופינת אוכל אוכל. אז
ויש לי גם ילדים. יש גם ילדים שאני צריכה לתת להם דוגמה אישית שאוכלים סביב שולחן ולא יושבים מול הטלוויזיה ומקרסמים.
אוקיי.
אני עושה את זה רק אחרי שהם הולכים לישון, שהם לא יראו.
והפרט הכי חמוד לגבי האדממה, כמו שאמרת, הפרסק אסיאתי,
כן.
זה שעל שם הבאמת פלומה הזאת הם קיבלו את השם שלהם, קוראים להם בסינית מאו דאו, תרמיל שעיר או שועית שעירה, ובזאת מסתיים מה שיש לי להגיד על האדממה.
רגע, אני מוחקת את זה מהפינה של מקור השם. אוקיי. Okay. זוהי האדממה, הטעימה כל כך, האמת שבטוח יש עוד דברים לעשות איתה. אפשר נגיד, אחרי שחולטים אותה ופותחים אותה, להכניס לתוך מוקפצים, זה ממש כיף.
לתוך מוקפצים אפשר okay. לעשות ממנה ממרחים, כמו שעושים נגיד מאפונה.
כמו חומוס.
אפשר, נכון, כמו mm-hmm. חומוס, אפשר לעשות ממנה תבשילים, אבל הכי כיף באמת זה מול הטלוויזיה ככה, לפצח אותה.
אף פעם לא ניסיתי לשים אותה בתבשיל ארוך, נגיד, הרבה פעמים אני מקפיצה לילדים פיקטה, כאילו חזה אוף כזה מוקפץ, עם כל הירוקים שיש לי בבית, זה נורא כיף לשים בפנים אדממה, אבל זה בישול קצר, והן עדיין שומרות על הפריחות שלהן. לא ניסיתי אף פעם לבשל אותן ארוכות. ניסית פעם?
לא.
מעניין מה קורה. ספרו לנו אם אתם עושים את הדבר הזה. מעניין.
אוקיי.
Okay. אני רוצה לקחת אותך אל העולם השני שאמרנו שנתייחס אליו עכשיו, חלב הסויה.
אוקיי.
Okay. איזה עולם מטורף. Mm-hmm. תקשיב.
כן. Okay.
איך סויה הופכת לחלב? Mm-hmm. אז ככה, קוצרים את הסויה כשהיא כבר מיובשת. כמו שאמרת, פרט לאדמה, מכל mm-hmm. שאר המוצרים מבוססים על הסויה המיובשת. משרים את הפולים במים חמים לכמה שעות, ואז תוכנים את הסויה. ואז המסה עוברת לצנטריפוגה שמפרידה בין הנוזל לבין המוצקים, ולנוזל הזה מוסיפים ויטמינים וחומרי טעם, והנוזל הלבנבן שמתקבל הוא חלב הסויה. Mm-hmm. מי שאי פעם הכין בבית שלו חלב שקדים לצורך העניין, זה תהליך נורא נורא דומה, משרים שקדים, ואחר כך תוכנים אותם, וכו וכו וכו, מאוד 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 דומה. מה שמעניין אבל, ואני רוצה בהזדמנות זו שאנחנו מדברים על חלב סויה, זה לפתוח סוגריים, ושנייה mm-hmm. לדבר על עולם תחליפי החלב. שאני מחכה כבר מפרק שיבולת השועל לדבר עליו.
אוקיי. Okay.
ולמה אנחנו מדברים עליו עכשיו, ולא בפרק שיבולת השועל?
למה?
כי בתוך עולם תחליפי החלב, הסויה שולטת ביד רמה. כשאנחנו מדברים על תחליפי חלב, אז למעלה מ-60% ממשקאות החלב הצמחיים בארץ הם סויה. בערך 25% זה חלב שקדים, ובאחוזים נמוכים יותר זה חלב שיבולת השועל, האורז, הקוקוס ואחרים. למרות אגב שחלב שיבולת השועל הוא בעלייה.
אבל הסויה היא המלך.
הסויה היא לגמרי, כפי שאמרתי, למעלה ממחצית.
אוקיי.
עולם תחליפי החלב, היום כשאתה הולך לבית קפה, בערך אחד מכל 3-4 כוסות קפה שנמכרות בבית קפה, הם עם חלב צמחי.
נכון.
זה מספר משוגע. עכשיו, השוק הזה הוא מסקרן אותי ברמה העולמית, כי קודם כל אנשים מפסיקים לשתות חלב בקר מהרבה מניעים.
את הפסקת.
אני כמעט הפסקתי לחלוטין.
כן.
כן, כן, כן. כאילו לפעמים אני אומרת להמריא תביא חלב, אז הוא מארגל עוד מביא חלב פרה, אבל כן, עברנו לחלב צמחי בבית. Mm-hmm. באמת מהרבה מניעים, גם ענייני בריאות, גם ענייני טבעונות, גם ענייני רגישות ללקטוז, שלא יעזור כלום, חלב פרה לא עושה כל כך טוב בבטן כשמדובר בחלב ניגר. Mm-hmm. זה לא קורה בגבינות קשות, למשל, או גבינות שמנות, אבל בחלב ניגר זה בהחלט יכול להפריע למישהו בבית, במקרה שלנו עומרי.
אוקיי.
כן, במקרה שלנו
עומרי.
כן. שאגב, רבע משותי החלבים הצמחיים בארץ, רבע משותי הסויה עושים את זה בדיוק בגלל רגישות ללקטוז.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה לתת לך מספרים, וזה מטורף.
אוקיי.
תקשיב.
כן.
ב-2019 נרשמה בארצות הברית ירידה של 3% בצריכת החלב הניגר, בשנה אחת. 3% בארצות הברית זה משוגע. מעידך, באותה שנה, מחירות תחליפי החלב הצמחיים עלו ב-6%. כלומר, לא רק שיש פחות חלב ניגר, יש יותר חלב צמחי ושוק שגדל.
אוקיי.
אוקיי? בארץ המצב דומה. כלומר, יש עדיין צמיחה קטנה בשוק החלב הניגר, אבל צמיחה הרבה יותר גבוהה של שוק תחליפי החלב.
אני רק היום קראתי על זה שסוגרים 4 רפתות גדולות בצפון. הביקוש ירד.
תקשיב, איזה נתונים. מאז 1975 צנחה צריכת החלב בארצות הברית ב-40%.
וואו.
משרד החקלאות האמריקאי פרסם שמ-1975 צריכת החלב לנפש ירדה מ-112 קילו בשנה ל-67 קילו בשנה. מ-112 ל-67.
112 קילו חלב בשנה לשנה. הם היו שותים?
כן.
10 קילו
כן.
בחודש?
כן. וזה ירד ל-67. וואו. זה כולל גבינות, זה כולל דברים, מוצרי חלב, אוקיי?
כן.
בבריטניה, ירידה של 50% בצריכת חלב ניגר מאז שנות ה-50. ואתה שאלת אותי מקודם, האם זה קשור לטבעונות? אז כן. בהחלט מדובר על ירידה שנובעת גם מרגישות ללקטוז וגם עניינים בריאותיים, אבל בהחלט זה קשור גם לטבעונות, כי אנחנו נגיד בבריטניה, רק ב4 שנים שבין 2014 ל-2018, הייתה עלייה של 400%.
400?
במספר הטבעונים.
פי 4?
ב4 שנים.
אני חייב להגיד גאווה ישראלית, אבל לדעתי
אנחנו מספר
חוד החנית, כאילו,
כן,
של
ישראל זה חוד החנית של הטבעונות, לגמרי. עכשיו, העלייה הזאת שאנחנו מדברים, היא לא רק בעולמות החלב הצמחי, זה חשוב להבין. כל עולמות התחליפים הצמחיים עולים. למשל, הצפי במדינת ישראל ששוק תחליפי החלב יכפיל את עצמו עד 2025, שוק הטופו יכפיל את עצמו עוד יותר, כאילו פי 2 משוק תחליפי החלב.
אוקיי.
זה כאילו כל העולם הזה של תזונה מבוססת צומח.
זה קורה.
מה זה קורה? זה קורה בטירוף. מהצד השני, וזה מאוד 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 מעניין, בסין קורה תהליך הפוך.
אה?
כן.
הם מפסיקים?
במשך אלפי שנים, התזונה של הסינים בכלל לא כללה מוצרי חלב. הסינים, שהם בני ההן, שמהווים 95% מאוכלוסיית המדינה, סובלים מרגישות ללקטוז. הם לא יכולים בכלל לאכול חלב.
אוקיי. אוקיי.
ועד שכלכלת סין החלה להיפתח לשוק העולמי, בשנות ה-80, גם לא היה הרבה חלב בסין. אוקיי? פשוט לא היה. אבל ברגע שהכלכלה הסינית נפתחה למערב, התחילה להתפתח תעשיית חלב בסין, גם כדי לספק את הביקוש של זרים שהתחילו להגיע לסין, גם בגלל תהליכי איור ותהליכים של להתחיל לצאת לבתי קפה כמו במערב, ואז צריך חלב עם הקפה, וגם היה עניין של המפלגה הקומוניסטית שהשתמשה בחלב ככלי אסטרטגי, כאילו אנשים פתאום יכולים להרשות לעצמם תוצרת של בעלי חיים. סמל להצלחת המפלגה. פתאום, okay. ופתאום המפלגה הקומוניסטית אמרה, אם החלב יהיה זמין לכולם, זה כאילו יש שוויון. אז הם בעצם רצו לגרום, דחפו לצריכת חלב ולהספקת חלב לציבור הגדול. היום, סין היא היבואנית הגדולה ביותר של חלב בעולם, ויצרנית החלב השלישית בגודלה בעולם, שזה מטורף. ב-1950 היו 120 אלף פרות בסין, היום יש 13 מיליון.
מה?
כן.
וואו.
והסיני הממוצע, שפעם לא צריך בכלל חלב, צורך היום 30 קילו של חלב בשנה. כלומר, מה שאנחנו רואים כאן בעולם המערבי, תהליך מטורף של הוצאת החלב והכנסת מוצרי תחליפי החלב, קורה בסין בצד השני של העולם, במולדת הסויה, קורה תהליך הפוך.
מוזר.
ולמה זה בכלל מטורף? העניין של איכות סביבה בסין. בסין קורה תהליך הפוך, היא מתחילה להיות קשורה הרבה יותר לפליטת גזי חממה ולפגיעה אקולוגית. שזה משוגע. זה מה שרציתי להגיד על עולם תחליפי החלב. בישראל ובעולם המערבי, בצמיחה ענקית, בעולם האחר, בדיוק הפוך. לוקסי, אני רוצה עכשיו להכניס אותך לתוך הסירים, להכניס את חלב הסויה לתוך הבישול שלנו, שזה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, אבל רובנו לא מכירים את העובדה שאפשר לבשל עם חלב סויה, כן מכירים את חלב הסויה בתוך כוס הקפה.
כן.
אז בוא נתחיל דווקא בכוס הקפה, בוא נעשה הפסקת קפה. קופי ניישן.
הפינה הפסקת קפה משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש. אז את דיברת על איך החלב הצמחי מחליף לאט לאט את החלב הניגר בבתי הקפה. בואי נדבר עם מישהו מהעולם הזה, שיוכל באמת לתת לנו קצת איך החלב הזה מתנהג היום בקרב הצרכנים בבתי הקפה.
איתנו חומה ויטבול, מנהלת תפעול ומחירות של רשת קפה אליט. שלום, שלום, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור, כל מעולה.
נפלא, נשמחה לשמוע, כי אנחנו היום התקשרנו אלייך כדי לשאול, איך הפכו בעצם תחליפי החלב לחלק בלתי נפרד מכוס הקפה הישראלית? אני לא חושבת שאני מצליחה לדמיין בכלל בית קפה היום, שיעז לא להחזיק כמה תחליפי חלב, או לפחות חלב סויה.
אבל זה קרה ממש כאילו בשנים האחרונות, לפני 5 שנים היית נכנסת לבית קפה.
בוא נשאל אותה, זה 5 שנים?
נכון.
נראה לי, מה את אומרת?
אני מסכימה, המגמה של תחליפי חלב היא רק הולכת וגודלת. אנחנו פוגשים את זה אצלנו לא מעט, ואבוי לנו לפתוח את הבוקר שלנו בלי סויה. אסור שזה יקרה, כי מספיק לכוח אחד מאוכזב, אנחנו פותחים את היום לא בטוב.
לגמרי. אבל באמת, לפני כמה שנים התחילה המהפכה הזאת בבתי הקפה?
אני חושבת שזה נכון להגיד שזה באמת ב5 שנים האחרונות, המגמה הולכת לשם. בכל העולם של הבריאות, גם במזון וגם בקפה, יש יותר צריכה של ללא גלוטן, ויש יותר צריכה שמחפשים ללא סוכר, ומחפשים את התחליפי חלב בעצם שזה בקפה. יש לנו טויה, שיבולת שועל, שקדים.
היום מחזיקים בבית הקפה את כל 3 הסוגים האלה, גם שיבולת שועל, גם
ברכבות אנחנו מחזיקים רק סויה, ויש חלק מהרכבות ששם הלקוחות שלנו, הקבועים, פשוט ביקשו שיהיה לנו את השקדים, אז הוספנו. ויש לנו את הבתי קפה גם, ששם אנחנו מחזיקים את השיבולת שועל.
א', זה מאוד נחמד מצדכם להחזיק במיוחד ללקוחות, זה כמו כשהולכים לבתי קפה ויש את הקוס שהלקוח הכי אוהב, כי הוא ביקש אותו.
בסוף כל בית קפה, גם אם הוא חלק מרשת, יכול להיות קפה שכונתי, אם הוא מתייחס ללקוחות שלו ככה.
אבל השאלה היא, שמסקרנת אותי, למה באמת דווקא סויה מכל סוגי החלב?
יש לקוחות שלא רוצים חלב רגיל, גם מבחינה אלרגנית וגם מבחינה בריאותית. ואני חושבת שסויה תפס נפח גבוה יותר מכל שאר התחליפים שלו הראשון.
כן.
כלומר, הכל התחיל מסויה, ואחר כך התחילו לדבר כבר על סוגים נוספים, כמו שקדים וכמו שיבולת שועל, ומכל האוכלוסייה ששותה לא חלב, באמת הסויה הוא הכי דומיננטי.
הבנתי. עכשיו יש לי עוד שאלה.
כן.
יש המון זנים של חלבי סויה. יש אורגני ויש לו ממותק ויש מופחת שומן? ויש גם סוג שהוא בריסטה.
נכון, אלפרו בריסטה.
שהוא מותאם במיוחד להכנת הקפה.
נכון.
ואנחנו תהינו, קודם כל, למה צריך באמת כאילו משהו שהוא מותאם בדיוק לקפה?
אז אני גם חקרתי את הנושא הזה, ואני אשתף אתכם, שקודם כל, אלטרו בריסטה הוא בעצם הגיע במיוחד ומיועד לקפה ולהקצפה.
לתת את הקרם הזה מלמעלה.
כן. אז באמת יש לו גם טעמים חזקים יותר שמיוחדים לקפה. הרי חלב לא שותים רק אנשים עם קפה.
נכון.
כן. רוצים לאכול קורנפלקס או רוצים סתם לשתות חלב, זאת אומרת, כמהותו יכול להגיע גם לא רק לקפה. אז האלפרו בריסטה הגיע באמת כמענה לקפה, והוא מותאם לקפה. יש לו טעמים חזקים יותר על מנת שיורגש בקפה, הם מייתימים יותר לקפה ולהקצפה, ואינם מתפרקים, וזה גם מיועד לשימוש הביתי. בנוסף, יש לו כמות סוכר נמוכה יותר. במקום הסויה הרגיל של 2.5% פה יש 1%.
הוא פחות מתוק.
כדי שיוכלו להמתיק את הקפה לפי כמה שהם רוצים, שהחלב לא ישפיע.
בדיוק.
עכשיו נפל לי הסימון.
אתה יודע כמה פעמים אני הייתי בבית קפה ונגיד הזמנתי עם חלב סויה ושכחתי ושמתי סוכר?
אוקיי.
וגם יש בו פרוקטוז, שבסויה רגיל יש סוכרוז, אז זה בכלל אחלה.
מה נותן הפרוקטוז?
הוא נותן תחושה יותר מתוקה בפחות סוכר.
אז שמים פחות ממנו ומקבלים בעצם את אותה עוצמה. אוקיי. יפה. ולאן את רואה את זה ממשיך? נגיד, היום אם יש לכם בחלק מהדוכנים שניים או שלושה סוגים של חלבים צמחיים, את רואה את זה הולך וגדל וגדל? את חושבת שזה יתאזן בביקוש שלו עם חלב ניגר?
אני לא חושבת שזה יתאזן, כי בסוף המיינסטרים שלנו זה החלב הרגיל. יש לנו גם את ה-1%, את ה-3%, רוב האוכלוסייה עדיין קונה את החלב הרגיל.
תגידי, ויש לי עוד שאלה, את רואה עלייה בכלל באנשים שהוציאו את החלב לגמרי, גם את החלב הניגר וגם את החלבים הצמחיים? זה גם מעניין.
מה, שותים קפה שחור?
כן, שותים קפה שחור, אספרסו, ארוך, אבל בלי חלב.
כן, כן, יש גם את האוכלוסייה הזאת, אבל אני לא רואה שם דווקא מגמת עלייה, זה יותר אנשים שאוהבים משהו חזק ועוצמתי ולא משהו שיש בו חלב.
כן.
גם אני שותה טורקי למשל, וזה הרגלים שלנו.
ועם הנושא הזה של קפה חזק, אז אנחנו בעצם יכולים להתחבר לנושא של הפינה הקודמת שלנו, נכון. לוקסי שדיברנו על זה, שישראלים אוהבים קפה חזק.
אוהבים אותו מר, אוהבים אותו חזק.
ועכשיו אנחנו יודעים שהם אוהבים אותו עם שלל סוגי חלב.
אני עדיין עם הנס שלי, כוס גדולה, שני סוכרזית, אפרת אתמול שכחה להכין לי אחד כזה.
כן, כן,
כל
כן.
פעם שאני מגיע לאפרת הביתה, היא אומרת להכין לך קפה, אני אומר לה כן, כן, כן. וזהו, שם זה נגמר, בסוף אני מכיל לי את הקפה.
תרגיש בבית, אני אומרת.
טוב.
תודה רבה לך, חומה, שהיית איתנו כאן. מודים לך מעומק הלב.
תודה, ביי.
ביי, תודה, ביי.
ביי. לוקסי, יש סוגיה שאנחנו אגב גם שנינו נתקלים בלא מעט בסדנאות הבישול שלנו, זה איך מטבענים מתכונים.
נכון.
במה אפשר להחליף מוצרי חלב? זו שאלה שחוזרת לנו בכל סדנה וסדנה, ואנחנו מחבקים את השאלה הזאת, כי וואלה, אחוז הטבעוני באוכלוסייה הולך וגדל, וגם אם לא טבעונים, גם אנשים כמוני וכמוך שמנסים להפחית את השימוש בחלב ניגר. אז בכוס הקפה זה ברור, נכון? כן. במקום חלב פשוט שמים חלב צמחי. אבל כשאנחנו מדברים על בישול, אז יש עניין. למה? כי הרבה פעמים לחלב הצמחי יש טעם משל עצמו. יש לנו נוכחות משל עצמו.
תראי, אנחנו גדלנו בשנות ה-80 שהיה שמנת צמחית.
כן.
והמוצר הזה היה המוצר היחיד תחליף לשמנת על המדף.
נכון.
ויש לו טעם לוואי חזק מאוד.
נוראי. ולכן היום הרבה פעמים בסדנאות שלנו, כשמישהו רוצה להחליף נגיד שמנת מתוקה, אז אנחנו אומרים לו, תחליף את זה בקרם קוקוס, כי יש שם אחוזי שומן דומים. אבל הרבה פעמים, אנשים שמשתמשים בשמנת לבישול, למשל, שהיא שמנת רזה, שמנת של 10% שומן.
כן.
או שמנת חמוצה, שזה בין 9-15% שומן, או שזה, אלא אם כן זה שמנת של פעם, שזה 27% שומן. או כאלה שמשתמשים ביוגורט,
כן.
שזה בין 0-7% שומן, או אשל, שזה 4% שומן. במה הם יכולים להחליף שזה גם יהיה רזה, וגם עדיין יהיה תחליף טוב? אז התשובה היא חלב צמחי. לגמרי אפשר להכניס אותו לעוגות, למשל.
כן.
כל העוגות שצריכות נוזלים, אין שום בעיה להחליף בחלב צמחי. ועדיף בחלב צמחי שאין לו טעם משל עצמו. כלומר, חלב סויה או חלב אורז. כלומר, לחלב שקדים יש טעם משל עצמו. לחלב קוקוס בוודאי יש טעם משל עצמו. ולא תמיד זה מתאים לנו להחליף לטעם קוקוסי, לטעם שלוקח אותנו לכיוונים אסיאטיים.
נכון.
למה אתה פוער על העיניים?
אני פשוט נזכר בארוחה שאכלנו ממש לא מזמן. אני ואת היינו בארוחה אצל שף משה קורות בבית.
נכון.
והוא הכין שם ארוחה לקייטרינג החדש שהוא פותח, בריזורט אירועים החדש שהוא פותח, וזה צריך כמובן להיות קשר.
שזה אתגר מטורף. לבשל מטבח כשר.
ואת זוכרת, הייתה מנה עם פירה שהעיפה לנו את הסכך.
שגרמה לשנינו פשוט לגשת אליו למטבח, ולהגיד לו, סליחה, מה קורה בפירה הזה? כי זה הרגיש כמו פירה חלבי לחלוטין. כלומר, אנחנו מכירים שנינו פירה על בסיס שמן זית, זה לא היה פירה שמן זית, זה היה ברור שזה פירה חלבי.
כן.
ואיך זה יכול להיות בקייטרינג? ואז הוא אמר שהוא השתמש בחלב סויה לבישול של אלפרו, שזה לא קשור בשום דרך לעובדה שאנחנו היום משדרים פרק עם אלפרו.
כן.
שנינו עמדנו שם בשוק שלא אתה ולא אני זיהינו שיש תחליף חלב בתוך הפירה החלבי הזה.
לגמרי. זה, המוצר הזה הוא פשוט מוצר עשיר בשומן, זה חלב עם נדמה לי 12% שומן, והוא פשוט מתנהג בשמנת מתוקה, וזה כן. עשה פירה, מה זה? קרמי וחלק ונעים.
וזה גם לא ממותק, כלומר, הרבה פעמים את החלבים הצמחיים, אגב, תמיד, 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 כשאתם קונים חלב צמחי, תסובבו שנייה את הבקבוק ותסתכלו מה המרכיבים, ותראו שיש הבדלים בין חלב כזה לחלב אחר. יש כאלה שמופחתי סוכר, יש כאלה שמואשרים בכל מיני דברים. השמנת לבישול במרכאות, החלב סויה לבישול, הוא עם הרבה פחות סוכר, וזו הסיבה שהוא לא נותן טעם מתוק לתוך התבשיל.
אז באמת המוצר הזה גם יכול להחליף שמנת מתוקה בהרבה תבשילים. גם כמו שאמרת, אפשר להחליף כל נוזל שעושים בקינוחים, אפשר להחליף אותו בחלב צמחי. כשאני עושה מעלה בטבעוני, אז בדרך כלל עושים אותו מחלב קוקוס, אבל אפשר לעשות אותו בהחלט גם מחלב סויה, או מחלב שקדים, או מחלב שיבולת. אין שום בעיה.
זה לא מתפרק בבישול.
אני אגיד לך מה כן. תכף ניכנס לטופו ונבין שחלב סויה יודע להתגבן, הוא יודע להתפרק.
נכון.
במגע עם חומציות, בגלל זה הרבה פעמים כששופכים חלב סויה לקפה, אז הוא טיפה מתפרק ונהיה חלקיקים כאלה של
נכון.
סויה.
כי הוא בעצם מתגבן. וזה לא כיף.
הוא בעצם מתגבן. במיוחד בשביל זה יש את המוצר הזה של הבריסטה, שזה מוצר שיודע להחזיק את עצמו גם בקפה חומצי ולא להתפרק, וזה לקינוחים כאלה של מלבי, של פודינג, של כל דבר שאת רוצה להוסיף לו מרקם חלבי שלא יתפרק, את יכולה להשתמש גם במוצר של הבריסטה.
הבריסטה יעבוד לי יותר טוב בקינוחים
כן.
מחוממים בעצם.
כן.
נייס.
נייס.
כי אני אגיד לך את האמת, אני לא של מלבי, אוקיי? אני מתה על מלבי, משוגעת על מלבי, אבל לא תמיד בא לי מלבי קוקוס. ואם אני באמת צריכה לארח אנשים שהם שומרי כשרות, וזה קורה אצלי, אז לא תמיד מתאים לי שהמלבי שלי יהיה קוקוסי.
מלבי קוקוס יכול להתפרק.
כן.
את שם אותו בקירור, נכון. והוא יכול להתפרק, ואז את מקבלת גרגירים.
לא כיף.
פחות.
ובכן,
כן.
אז דיברנו על חלב הסויה.
כן.
אני רוצה שתיקח אותי לעולם הטופו.
מתי פעם אחרונה בחיים שלך אכל טופו? את אוכלת טופו?
אני אפתיע אותך.
נו.
ביום שבת האחרון.
אה?
אבל זה קורה ממש 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 מעט. אני חייבת להודות שאני לא קונה טופו הביתה.
כן.
לא ניסיתי אף פעם להאכיל את הילדים שלי בטופו, אבל שבוע שעבר ביום שבת הלכתי לחברים, שהבחור צמחוני על גבול הטבעונות, והכנתי לו בטר טופו. והיה, תקשיב, טירוף. כשעובדים עם טופו נכון, הוא סופח את טעמים בצורה טבעית, מה שנקרא, זה חלק ממה שהוא יודע לעשות, היה אגדה. ואז אומרים, התחייבת לי תום, אז טעמתי, אכן היה אגדה.
הבנתי, אוקיי, אז שם אכלת בעצם.
אז במקרה, ביום שבת האחרון אכלתי במקרה, יכול להיות שהפעם הבאה תהיה ב-20-32.
זהו, אני הייתי בטוח שתגידי לי, תשמע. האמת ש...
כן.
בוא ניכנס רגע לעולם הטופו.
אני אשמח, כי טופו זה דבר מדהים.
תראי, אני חושב שהטופו הוא בעצם המוצר שביסס את המעמד של הסויה בעולם הסיני, במטבח הסיני. אפילו עוד לפני רוטב הסויה, כי רוטב הסויה מגיע בשלב הרבה יותר מאוחר. בעצם, הטופו מביא את החלבון בצורה שהכי קרובה לחלבון שרגילים לאכול מבעלי חיים, בגלל המוצקות שלו.
זה נגיס.
אפילו, אני יכול להגיד לך, עד לא מזמן, מה שידעו על הטופו, זה שהוא מיוצר מאזור המאה העשירית, זאת אומרת, לפני כ-1,000 שנה, המצאת הטופו.
וואו.
ובאמת האמינו בזה המון המון זמן, כי זה האזכור הראשון שיש לטופו בספרות הסינית. אבל, ב-1980 היו חפירות ארכיאולוגיות באיזשהו מחוז
כמונו,
בסין.
כמונו, שאנחנו חופרים היום לעומק, כן.
מצאו איזשהו קבר, ובקבר מצאו לוח אבן עם ציור קיר, שמדגים סצנת מטבח שבה מייצרים טופו מחלב סויה. ממש מראה שלבים איך עושים את החלב סויה ואיך מהחלב סויה עושים טופו. וזה מקדים לפחות ב-1,000 שנה את מה שידעו.
הם ציירו
וואו. את זה.
מה יפה אבל,
ש...
פתאום אני חושבת, אז זה שתכף אתה תספר על איך הופכים את חלב הסויה לטופו,
כן.
והרי תהליך הפיכת חלב הסויה לטופו מאוד דומה לתהליך הפיכת חלב רגיל לגבינה. ואז כזה אמרתי עצמי, רגע, אבל איך הם יודעים שזה בכלל היה תהליך הכנת טופו ולא תהליך הכנת גבינה? איך הם ידעו?
כי לא היה גבינה.
יפה,
לא
כי
היה
לא היה חלב.
חלב. טם טם טם.
איך אני אוהבת מה שהיה להוכיח.
אחרי הממצא הזה, אפרת, עשו עוד מחקרים, והגיעו לזה שכנראה הטופו הומצא, מצאו את הבן אדם. אחת התיאוריות אומרת, ליו אן, הנסיך משונן, הוא הנכד של שושלת האן הזאת, שאת דיברת עליה מקודם.
כן.
באותה תקופה, לפני 2000 שנה, הדת השלטת הייתה טאואיזם. מרכיב מרכזי בטאואיזם היה אלכימיה. חיפשו פתרונות למוות. הוא היה סטודנט של אלכימיה. אומרים שכנראה הטופו הראשון התגלה בטעות, כשהוא הוסיף מלח ים טהור לדלי עם סויה טחונה, באיזשהו חיפוש אחרי פתרון באמת למוות. מלח ים טבעי מכיל מלחי סידן ומגנזיום, והריאקציה הזאת עם החלב סויה אפשרה באמת לסויה להתגבן ולטופו להיווצר. עוד תיאוריה אומרת, ואת זוכרת הכוכבית מההתחלה?
בוודאי, מונגוליה.
הקרבה של...
חיכיתי.
הקרבה של מנצ'וריה למונגוליה, המונגולים...
זה כמו התלמיד המפריע בשיעור? אתה יודע מה הדרך להתמודד עם תלמידים שמפריעים לך בשיעור?
אני אוציא אותך, מה?
לתת להם תפקיד. אז נתת לי תפקיד בפתיח, אמרת לי, מונגוליה שימי כוכבית, אני יושבת פה משתדלת לא להפריע, רק כדי שתגיע לרגע שתגיד לי, אין זה לכוכבית, ואני אוכל להגיד לך, מונגוליה, המורה.
המונגולים אהבו חלב, אהבו חיות משק, יש להם מלא חיות משק, הם כל היום רק רוכבים על סוסים ויקים וחולבים את כולם, כל מה שעובר לידם ואוכל עשב הם חולבים. ואומרים שכנראה כל התרבות הסינית ראתה איך הם מתנהגים עם חלב, והשליחה את המתודות האלה על החלב סויה שלה.
יפה, זה עושה לי היגיון. אני אוהבת את התיאוריה הזאת.
באמת תיאוריה חזקה. הראיה המרכזית לזה היא דמיון בין המונח הסיני רופו, שהפירוש המילולי שלו הוא חלב מגובן של המונגולים.
אוקיי.
למילה טופו.
כן.
שזה המילה טופו.
זה כמו חולדה עם כפנולים.
זה, מה? מה זה?
אתה לא מכיר את המערכון הזה של החמישייה הקאמרית?
חולדה עם כפנולים.
בוודאי, זה מישהו שבא לקנות חולצה ואין לו כסף לקנות חולצה עם כפתורים, אז מציעים לו חולדה עם כפנולים בחצי מחיר.
אוקיי.
פשוט חיקוי, נו, זה...
אני לא ידעתי את זה.
אז כן, אדידוס.
אדידוס.
ריבק.
את אדידוס אני מכיר.
כן.
זהו, הטופו מאוד פופולרי במזרח, הוא זלג ליפן, היפנים מתים על טופו, הוא זלג לדרום מזרח אסיה, מאגרים סינים שהובילו אותו לכל מיני מקומות. בגדול, הבודהיסטים הפיצו אותו מחוץ לסין, ובנג'מין פרנקלין.
או שלום.
הוא היה האמריקאי הראשון שהזכיר את הטופו, בשנת 1770 נתקל בו במהלך טיול בלונדון באזור...
הוא אהב אוכל, אה?
הוא אהב אוכל.
ממש.
כן.
תראה איזה יפה זה שאיש שכל כך חשוב בהיסטוריה, ברגע שהוא אוהב אוכל, כמה הוא חלק מהפצת המוצר בעולם. כמה הוא משפיע על הקולינריה במדינה שלו,
לגמרי.
זה מרשים מאוד.
לגמרי.
אז מה הוא עשה עכשיו עם הטופו?
אז הוא היה בלונדון, פגש כמה סינים שהכינו טופו, הבין שזה הגבינה שלהם, וחזר והפיץ את השמועה על הגבינה הסינית שעשויה מסויה.
מהמם.
אז איך בעצם מכינים טופו?
בדיוק רציתי לשאול.
התהליך...
קצת כמו שמכינים גבינה, לא?
לא קצת. בדיוק כמו שמכינים גבינה. משרים קודם כל את הפולי סויה במים, קודשים אותם באיזושהי מכונה, ואחר כך מחממים אותם בבישול כדי להפוך אותם לאיזושהי עיסה, שאותה דרך צנטריפוגה מסננים, מנקזים. כל המוצקים הולכים למספול, לתעשיית החיות המשק, להכיל אותם.
עד כאן זה בדיוק כמו חלב סויה.
בדיוק כמו חלב סויה, ואת החלב עצמו מכניסים למכונות שמחממות אותו, ומוסיפים חומרים מקשים, כמו מגנזיום כלוריד, שגורם להתמצקות של החלב, כמו שעושים גבינה ומוסיפים איזשהו אינזים שגורם להתמצקות חלב פרה.
אוקיי.
בדיוק באותה צורה, נהיה לנו גבן, מסננים את הגבן, ואז שמים אותו בתבניות גדולות כאלה, דוחסים אותו, מוציאים ממנו את הנוזלים, וקיבלנו טופו, חותכים את זה ומשווקים את זה.
אז תכלס, אני יכולה בבית לקחת חלב סויה ולהפוך אותו לטופו?
במקור, כמו שאמרתי, השתמשו כנראה במלח ים כדי לייצר את הטופו.
לפני המגנזיום כלוריד.
לפני המגנזיום הזה.
כי מלח בישול זה נטרן כלורי. טוב, נייס, אני אנסה את זה בבית, מה שנקרא.
עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים להבין לגבי הטופו, זה איך את מכירה את הטופו? אמרת, שמתי אותו בתבלינים של הבטר צ'יקן שלי,
כן.
ספח את כל הטעמים והוא נהדר, אנחנו מכירים את הטופו שאין לו טעם.
כלום.
האומנם?
אין לו טעם.
אין לו טעם במערב. אנחנו המערביים... אוהבים את הטופו שלנו, ניטרלי בטעם.
אוקיי.
בסין, לטופו יש את הטעם של הסויה, יש טעם.
מה אתה אומר?
יש שתי שיטות, לייצור הטופו יש את השיטה החמה ואת השיטה הקרה.
אוקיי.
וההבדל בין השיטות האלה שולט בטעמים. השיטה החמה מפחיתה את הטעם של הסויה, היא מפעילה איזשהו אנזים שנמצא בסויה, שנקרא הליפוקסיגנה, שהוא אחראי על הטעם השועייתי שלו, הטעם הקטנייתי שלו.
אוקיי.
אם מחממים את הטופו, האנזים הזה מתפרק, והטעם נהיה תפל. אם עושים את הסויה בהכנה קרה, הטעם החזק של הסויה עדיין נמצא ברקע, וככה הסינים מעדיפים את הסויה שלהם.
אני תוהה, האם אי פעם מישהו ניסה להביא לנו את הטעם הזה? האם מישהו אי פעם ניסה לייבא טופו כזה, או שמישהו החליט עבורנו שאנחנו פשוט לא אוהבים את הטעם הזה? אני מאוד הייתי רוצה לנסות את הטופו כפי שהוא נאכל בסין.
תחשבי על טורטיות מקמח תירס.
כן.
שבמקור אוכלים אותם מקמח תירס, אנחנו אוהבים אותם מחיטה. אנחנו, התרבות המערבית, נורא בעייתית.
אני אבל אוהבת טורטיות מקמח תירס.
אבל את נורא מיוחדת.
זה אתה אמרת. לא, אבל באמת, אני רוצה שיהיה לי את הזכות לבחור את הטעם. אני לא אומרת, תובילו קונטיינר. אבל אם מישהו מכם בקרוב נוסע לסין, אנא במטותא, תביאו לנו חתיכת קוביית טופו, קטנה, קטנה, רק קטנה, שנטעם, ונראה, אולי יש לזה שוק פוטנציאלי כאן.
תשמעי, לא הייתי, יכול להיות שיש את זה בחנויות המתמחות, גם טופו אמיתי מסין.
אולי נתקשר למישהי, כן. שבטח מכירה את כל הטופו שקיים בישראל.
בוא נתקשר לאורי שביט, מלכת הטבעונים וחברה טובה של שנינו מהבלוג.
טבעוניות נהנות יותר.
בוא נדבר איתה.
הלו.
הוא רוטט לי פה. הוא פשוט רוטט.
ברור.
אני ברור שזה ברור, אבל אני גם רוצה שהוא ירטוט כשהוא מתקשר אליי.
אני אתקשר אליי 15 פעם ביום. 20 פעם ביום, 50 פעם ביום.
אז כבר נגמר לה בטריה.
אין רטט, שום רטט. אין רטט.
את מבינה, זה כמו זוגיות, הוא לא תופס ממני.
אין זה צריכה לגרום לו קצת להתגעגע אליי.
לעשות את עצמי hard to get, אה?
אורי שביט היא אחת הנשים האהובות עליי בעולם.
אני מבינה, היא המאהבת, היא המאהבת שלך, זהו. עלינו על זה,
לוקחת את התפקיד, אורי.
ברור, מה זאת אומרת, אני כבר שם מזמן.
לא, באמת, אבל אני אגיד לך, זה קשור לנועם, כי אחרי הופעה של אורי שביט...
האקס שלך?
כן. אחרי הופעה, יצאנו מהופעה של אורי שביט, יודעת שהיא זמרת? הוציאה אלבום?
כן, בוודאי.
אחרי הופעה שלה, הוא אמר לי, בוא ניפרד.
זה
לא קשור להופעה.
ככה נחקקתי הלוח לי פה.
לנצח, לנצח. מת עלייך.
פערה.
את יודעת למה התקשרנו אלייך? כותרת הרעיון איתך זה איך היו נראים חייו של הטבעוני ללא טופו.
כותרת טובה, ואתם רוצים שאני אענה על זה?
בוודאי. לא, לא.
יש לנו הרבה שאלות, אבל בוא נתחיל בסוף.
אז קודם כל, ללא ספק, טופו וטבעונות זה משהו, זה אסוציאציה המיידית. זה חומר גלם חשוב במטבח הטבעוני, אני חושבת, מכמה סיבות, בעיקר בגלל שהוא כל כך זמין, אוקיי, ביחס לקטניות אחרות, באמת הוא בעצם מחכה לנו על המדף כשכבר עבר בישול, ומוכן לנו ואנחנו יכולים להכיל איתו כל דבר. הוא ורסטילי בצורה מדהימה, אין סוג של דברים שאפשר להכין איתו, והוא מזין בצורה מטורפת, במיוחד מה שקשור לחלבון ולסידן.
נכון.
אז כל הדבר הזה באמת, באמת, באמת הופך אותו למושלם במטבח הטבעוני. אבל,
כן.
וזה אבל גדול.
פותחת אבל.
האסוציאציה שיש לאנשים שאומרים טבעונות שווה טופו, אני לא רוצה להגיד גם שיש אנשים שאומרים שטופו שווה מחק, אבל על זה נדבר כשאחר, איך מטפלים בטופו, אבל... כשאני עברתי לטבעונות, וזה כבר 9 שנים, והלכתי ככה לכל חברי השפים המוכשרים, וקוששתי מתכונים טבעוניים, באתי ליריב מלילי בבית תאילנדי, זה היה בערך המתכון השני שהעליתי לבלוג, ואמרתי לו, אני רוצה ממש מתכון טבעוני, בוא נעשה מתכון טבעוני, אבל תעשה לי טובה, לא עם טופו, כי אין, זה הכי קלישאה, וזה היה בשבילי הדבר שאמרתי, אין, ישר להתחיל עם טופו, זה כאילו סוג של בזוי.
זה לשים סדין אדום בפני אוכלי הבשר של, הנה, אתם רואים, אתם, הכל טופו.
כן, הכל טופו, וזה תחליפים, וזה זה, הבן אדם, הוא באמת היה פולה אותי עוד שנייה על העץ הקרוב.
הוא נגנב.
הוא כעס עליי, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה חומר גלם, מכובד ועתיק על בין אלפי שנים במטבחים האסיאתיים, שהוא בכלל לא נתפס כתחליף, הוא לא נתפס כמשהו שמחליף בשר, יש מנות שמשלבות אותו עם מוצרים מהחי,
וואו.
שאני חייבת לשנות את הגישה ולהתייחס אליו כחומר גלם, ככל חומר גלם. אז אמרתי, אוקיי, כמובן נכנעתי מיד, לא הייתה לי הרבה ברירה, הוא ממש כאילו העמיד אותי במקום, ומאותו רגע זה באמת עשה לי איזשהו סוויץ' בראש, זה חומר גלם, צריך לדעת איך לעבוד איתו, מדהים תזונתית, הוא מדהים מבחינת הוורסטיליות שלו ומה שהוא יודע לעשות במטבח,
הוא זמין לנו על כל מדף, בכל מקולת, ולא כמו לפני 9 שנים שהלכתי למקולת בפינה ואמרתי לו, תעשה טובה, תביא טופו, היום אני יכולה לבחור מבין, אני לא יודעת כמה מותגים שיש, זה פשוט מדהים.
את אומרת לנו באמת העניין הזה, וזה עושה כזה מין סוויץ' במוח גם לי, שאני אומרת לעצמי, נכון, אני מתייחס לטופו כאל תחליף, אבל במדינות, בטח כמו בסין, שעד לפני זמן לא רב, בכלל לא צרכו שם חלב ניגר.
נכון.
זה לא תחליף.
נכון.
זה הדבר.
נכון? וואו. וזה מקור לסידן, ותחשבי גם, אני אומרת, איפה אכלתי טופו לפני כן? עד שעברתי לטבעונות לא הכנתי טופו בחיים שלי.
אני במצב די דומה.
בדיוק, אבל אני אומרת, אוקיי, אבל אגדה שטופו לא אכלתי והתענגתי,
נכון?
ואת הקמרו על השלום. אז את יודעת, זה באמת משהו שבתפיסה הקולינרית שלנו אנחנו צריכים לשנות כלפיו התייחסות, זה חומר גלם שצריך לעשות לו רספקט, ואני מודה עד היום ליריב, שעשה לי את ההרצאה הקצרה הזאת שמיד פקסה אותי ואמרה, אופה, צריך פה לשנות גישה, שבסוף אלה חומרי גלם, זה אוכל, אלה צמחים שאפשר לעשות איתם דברים מדהימים, וברגע שאנחנו משנים את האטיטיוד,
כן.
עולם שלם יכול להיפתח.
לא, תקשיבי, אני מרגישה סתומה, כי אני אומרת, כן, אני לא אוכלת טופו, לא אוכלת טופו, אין פעם שאני אוכל במסעדה יפנית, ואני לא אזמין אגדה שטופו.
נו, את רואה?
אני סתומה.
העלית בדעתך שהטופ של האגדה שטופו זה...
זה טופו?
טופו שאת רואה במקולת?
הוא פשוט מתוגן, הוא בתוך ה... וואי, זה הדבר הכי טעים בעולם, אין לי מילים לכמה שזה דבר טעים.
אז אורי, בואי נדבר באמת על סוגי הטופו שיש. יש טופו קשה, יש טופו רך, יש טופו משי, יש טופו מאושן, יש טופו מטובל, יש טופו דחוס. בואי, תעשי לנו סדר בבלגן.
אוקיי, אז קודם כל יש שני סוגים עיקריים של טופו. אחד זה הטופו שאני אקרא לו בשם כללי קשה. שהכוונה היא לטופו באמת שעבר את כל התהליך הדחיסה וההוצאה של הנוזים, שבאמת השאיר אותו כמו גוש, אלה הגושים שאני יכולה לחתוך לקוביות ולהקפיץ, אוקיי, למוקפץ לצורך העניין. זאת אומרת, יש להם מספיק מוצקות ויציבות.
כן.
ביניהם יש כמובן טווח, זאת אומרת, יש חברות שעושות את טופו יותר דחוס, יש כאלה שעושות אותו יותר רך, אבל עדיין בסוף כל הסוגים האלו יוכלו לשמש אותי למה שאני צריכה כשאני רוצה להכין, באמת מוקפץ או אגדשי או שניצל מטופו, כל הדברים שאני באמת צריכה את המוצקות הזאת ואת היציבות של החומר גלם.
תחליף לחלבון מהחי, בוא נגיד.
לא תחליף.
נכון, אבל זה לאו דווקא תחליף.
לא להתייחס אליו כתחליף, אבל כל הדברים שאנחנו היינו משתמשים בחלבון מהחי, טופו יכול לגמרי, טופו קשה יכול לגמרי.
אני רוצה לנסות שניצל טופו.
אבל גם כשאני עושה למשל את ה... מתכון המפורסם של אחראי מטופו, ואני עושה פיצות מטופו, אני רוצה להשתמש בטופו היציב הזה, כשאני טוחנת אותו, אני מקבלת מסה מאוד מאוד, אתה יודע, כאילו
מוצקה.
יציבה, וכשאני יכולה לעבוד איתה ולייצר ממנה פיצות, כדורים, ברוטב, כל מיני דברים כאלה שעושים, אז באמת אני רוצה את הטופו המוצק, כי הרך יהיה לי רך, יהיה לי מושי מדי, הוא לא יתייצב.
אוקיי.
ואז זה הסוג השני. הסוג השני זה טופו משי. שטופו משי זה עולם בפני עצמו, והוא דרך אגב נכנס לארץ הרבה יותר מאוחר מהטופו המוצק. הוא הגיע רק בשנים האחרונות למרבה השמחה, והוא פתח עוד עולם שלם. שטופו משי זה טופו שביפן, וכשמייצרים אותו טרי, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש, פשוט אוכלים אותו חי, מזלפים עליו קצת חי, זה לא חי, כן? אבל בלי טיפול אגרסיבי, מזלפים עליו קצת סויה, עם קצת בצל ירוק, ופשוט אוכלים אותו ככה, בכפית. הם מתים על זה.
כמו גבינה. כמו גבינה.
גבינה?
כן, ממש כמו גבינה. ובארץ הוא נמכר בדרך כלל עמיד, או בקירור, זה כמובן לא אותו דבר כמו הטופו הטרי, המשי הטרי שמייצרים, אבל הוא כן יכול לשמש אותנו להמון המון דברים, אפשר לטחון אותו, הוא הופך להיות קרם שממש אפשר להתייחס אליו כמו אל גבינה, כמו אל יוגורט, יש לו מרקם טיפה ריקוטאי כזה.
אוקיי.
אני יכולה להכין ממנו צדיקי, אני יכולה להוסיף אותו לבצקים במקום להוסיף יוגורט, למשל. אני יכולה להכין ממנו כל מיני מליות וקרמים ואפילו בכיווחים.
אני יכולה למשל, אם אני עושה סתם פסטה ברוטב עגבניות, ובמקום לשים שליחתה של ריקוטה מלמעלה, לשים טופו משי ולערבב מהר מהר, זה יקרה אותו דבר? כן?
לחלוטין.
אוקיי.
את יכולה, מה שכן הייתי עושה, אני בגלל שאני רוצה שהמרקם שלו באמת יהיה קרמי, אז אני בדרך כלל נותנת לו תחינה קטנה קודם, פשוט ממש כזה בבלנדר מוס, כדי שהוא יהיה חלק, ואז את יכולה לו קצת מצלימון, או קצת איזה משהו שייתן לו עוד איזה פאנץ', כי הוא לא ניטרלי לחלוטין, את יודעת, בכל זאת זה סויה, יש לך את הטעם קצת של הסויה, אז את יכולה לתת לו ככה חמיצות, עם קצת מצלימון, קצת מלח, לקחת אותו טיפה לחזק לו טעמים ולהשתמש בו. בכלל, אני עושה ממנו ממרח שום שמיר, את יודעת, כל דבר את יכולה בעצם להוסיף. אז לאבא נה להכין על הבסיס שלו. זה מדהים.
מה? אז, מה זאת אומרת? פשוט להוסיף לו...
אני מוסיפה המון לימון. כן. המון לימון, שמן זית, מלח פלפל, אפשר שום אם רוצים גם, ואת פשוט דעת, וזעתר מלמעלה, ואת מנגבת ומסות איתה לחיים.
נשמע טעים.
כן.
זה טעים מעלה, זה באמת, באמת זה, זה קל נורא להשתמש, ועוד פעם, זה מוצר שהוא מאוד מאוד זמין לנו, זה מה שכיף בזה, הוא פשוט מוכן. אז אלה שתי הקבוצות העיקריות. אחר כך בתוכם יש כל מיני תתי קבוצות, כמו המטובלים האלה שזכרת, כן. או המורשנים, כאלה שאנחנו כבר קונים שהם עברו כל מיני, שדרך אגב, זו דרך מאוד טובה להתיידד למי שמאוד נרצה מהטעם הזה של המחק, שאומר כאילו אין, זה מוצר אנמי, אפשר לעבוד איתם. כן. אז אוקיי, תתחיל מטופו בזיליקום, שכבר עשו בשבילך את העבודה ונתנו לזה טעמים, ותרגיש שזה, וואלה, שאם עושים את זה נכון ומדבלים את זה נכון, זה חומר גלם באמת 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 נפלא, הוא פשוט ניטרלי, לא סתם משווים אותו לאוף, כאילו אוף שלא תטפלי בו ותוכלי אוף מחובס, מה שנקרא.
כן.
מאוד אנמי, מאוד ניטרלי, אין לזה, זה לא נותן לך שום דבר, אבל...
יצא לך פעם לטעום, לוקסי סיפר מקודם שהטופו בסין, הוא הרבה יותר עוצמתי בטעמיו מהטופו הישראלי. יצא לך לטעום את הטופו הזה?
לצערי, לא בסין ולא ביפן, אבל כן טעמתי את הטופו של טופו עם, למשל, המסעדה בבנימינה, שהיא מייצרת טופו טרי בעצמה, וזה באמת, אין מה לעשות, זה מותר ש... וגם הייתי, גם עשיתי סדנת טופו, שהזמנתי עורך שהכין איתנו טופו בעצם טרי, וטופו טרי זה עולם אחר, זה ממש ממש טעים.
את יודעת, אני אתן ככה לסיום טיפ, אני מבשל לא מעט עם טופו, הרבה פעמים כשאני מחפש תחליף לאוף, אז הטופו הקשה לא מספיק, מוצק לי.
אוקיי. Okay.
ואז מה שעושים, מקפיאים אותו, את בטוח מכירה את זה, טופו ברור. קפוא. מקפיאים את הטופו, ואז המים מתרחבים okay. בהקפאה, מנפצים את התאים, ואז כשמוצאים אותו מהקפאה, סוחטים אותו, דוחסים אותו, עושים okay. מסרים עליו משקולת, ואז יוצאים הרבה הרבה יותר נוזלים, והוא נהיה הרבה יותר קשה, ובאמת, אני חייב להגיד לך, את מתגנת את הדבר הזה, יש לו מרקם של אוף.
מה אתה אומר?
ממש.
יאללה.
ממש מוצלח, ממש נגיס, אפילו כאילו, כאילו כמעט סיבי כזה.
כן, זה הסיבים שחסרים.
הוא בעצם הופך להיות גם יותר סופח טעמים ממה שהוא היה קודם, בגלל שנוצרים בו כמו מין חרירים קטנים כאלה, בגלל ה...
טיפ חשוב.
דרך אגב, יש כאלה ששואלים אותי, ומה קורה אם אני נשארת עם טופו שלא השתמשתי בו, אני אומרת, תקפיאו, זה מושלם.
נכון.
הוא גם יהיה תפקד אחר כך נהדר, אז כאילו אין בעיה להישאר, אם נשאר לכם טופו, אז להכניס אותו למקפיא וליהנות מה...
אני הולכת לנסות את הטיפ הזה בסוף השבוע, כי אני מארחת את המשפחה של אחי, והבת שלו טבעונית, אז אני אנסה את הדבר הזה.
או, נהדר, אז אני מצפה ומחכה לראות.
ראית מה זה? יש אנזל טבעונית בעולם. מדהים.
מי היה מאמין?
לא יאומן.
אורי שביט, המון תודה.
בשמחה רבה, היה לי לעונג.
תודה רבה.
ביי, נשיקות.
ביי, נשיקות, ביי ביי.
רק לסיים את עניין הטיפ המדהים שנתתם באמת על הקפאת הטופו, טופו היא בעצמה אמרה, ואנחנו גם יודעים, הוא קצת תפל, כמה שעות אתה ממליץ לשים אותו במרינדה, או מה לעשות לו באמת כדי שיספוג יותר טעמים?
א', הוא סופג טעמים ממש בקלות.
אבל הוא צריך
גם
זמן.
גם אם תבשלי אותו ברוטב סויה, אז זה תלוי כמה עבה חתכת אותו.
אוקיי.
אבל נגיד בסדנה ההודית שעשינו עכשיו, את הכנת את הבאטר צ'יקן, כן. והשתמשת בטופו במקום אוף, אז השריה היה 4 שעות.
כן.
אני חושב שזה מתחיל משעתיים ומעלה עד לילה, אבל 4 שעות לדעתי זה זמן טוב.
אוקיי, טיפ חשוב. לוקסי, כן. עוד כל כך הרבה יש לנו לדבר על סויה, מה שנקרא קצרה יריעה. אנחנו נחתוך עכשיו ונמשיך בדיוק מהנקודה הזאת בשבוע הבא. שימו לב, בשבוע הבא יהיה איתנו גל ממליה מהבלוג פתיתים שיספר לנו על כל סודות המיסו, וגם יובל בן עירייה שיספר לנו על כל סודות הסויה. הולך להיות מדהים, מרתק. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
יאללה ביי.